שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ט, אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, נקרא אותה בפנים. נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, חייב. רבי יהודה אומר במתכוון חייב, בינו מתכוון פטור. ועל כך שואלת הגמרא, איך ידע מי באיזה מציאות מדובר שבעל הקד נקרא מתכוון? מביא על כך הגמרא שלושה הסברים, את ההסבר הראשון היא תדחה. אמר רבא, מדובר במתכוון להורידה את החבית למטה מכתפו, ותוך כדי כך הוא נתקל והודחה החבית בכותל. ובמקרה כזה אומר רבא שחייב בעל החבית מפני שנתקל פושע הוא. אמר למקשה על הרביי, מכלל לפי דבריך יוצא דמחייב רבי מאיר אפילו אם החבית נפשרה? הוא מסביר רש"י שנפשרה הכוונה שנימוך הקד מעצמה על כתפו, שזה מקרה של אונס, שהרי רבי מאיר, שהוא תנא קמא שחלק על רבי יהודה, מחמיר יותר ממנו. אמר לי, ענה לו רבא, אין, אכן מחייב היה רבי מאיר, אפילו במקרה שאוזנה של החבית נשארה בידו. כך שאפילו אם נפשרה החבית מעצמה, היא לא נפלה מידו, אלא נימוכה מאליה, ונשאר האוזן, דהיינו, הידית של החבית בידו. גם במקרה כזה סובר רבא, שרבי מאיר יחייב את בעל החבית בנזקי המים או החרסים. מקשה על כך הבא, יהי עמי, אבל מדוע לחייב את בעל החבית על כך? הרי אנוסו ואונס רחמנה פטרי, התורה פטרה במקרה של אונס, והמקור לכך דכתיב, לגבי נערה בתולה מאורסת, שבמקרה שהיא נאנסה אמרה התורה, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. הוא ממשיך הבא ואומר, וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, הני מילי. הדברים הללו שהתורה פטרה על אונס זה רק לעניין קטלה? רק לגבי אונס המחייב מיטה? שהרי זה נושא הפסוק, אבל לעניין נזקין אולי תאמר שאדם יהיה חייב גם על נזק שנגרם באונס? והתניה, והרי שנינו בברייתא, נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקו ומישהו הוזק מהשברים, או שנפל גמלו ברשות הרבים ולא העמידו ומישהו הוזק מהגמל, רבי מאיר מחייב באיזה כאן, וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, הפכנו דף שבמקרה כזה הוא יהיה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מהטעם שתבאר הגמרא בהמשך, ומודים חכמים לרבי מאיר באבנו סכינו ומסעו שהניחם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו שהוא חייב על כך. ומצד שני, ומודה רבי מאיר לרבנן באדם שמעלה קנקנים על הגג על מנת לנגוון. דהיינו כדי שהם יתייבשו, ונפלו הקנקנים ברוח שאינה מצויה והזיקו שהוא פטור. הרי שגם לשיטת רבי מאיר, אדם אינו חייב בנזק שירה באונס, אלא דוחה הגמרא את תשובתו של רבא, ומביאה תשובה שנייה, אמר רביי, בתרתי פליגי, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במשנה בשתי מחלוקות, פליגי בשעת נפילה, ופליגי לאחר נפילה. ומבאר רביי את דבריו, פליגי נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר בשעת הנפילה, מסבירה שכשהזיק הקד בשעת הנפילה, כאשר נקודת המחלוקת בנתקל, האם הוא פושע, מר סבר שזה רבי מאיר, שאדם שנתקל פושע הוא, ולכן הוא חייב בנזקים שנגרמו מהקד, ומר סבר שזה רבי יהודה, שנתקל לאו פושע הוא. ובנוסף לכך אומר הבעיה פליגי, הם נחלקו בנקודה נוספת, לאחר נפילה של הקד, כאשר בעל הקד במפקיר נזקיו. מסביר רש"י שמסתומה בעל הקד הפקיר את חרסי הקד. מר סבר שזה רבי מאיר, מפקיר נזקיו חייב, מפני שרבי מאיר סובר שהבור שחייבה עליו התורה מדובר בבור ברשות הרבים שהוא הפקר ובכל זאת חייבה עליו התורה. ומר סבר שזה רבי יהודה שבמקרה של מפקיר נזקיו הוא יהיה פטור, מפני שרבי יהודה סובר שאדם שהפקיר רשותו אבל לא הפקיר את בורו, זה הבור האמור בתורה. וכדי לסבר את האוזן ניתן דוגמה שלאדם היה בור מים בקצה החצר שלו, ומתוך רצון טוב להועיל לציבור, הוא הפקיע את אותו חלק של החצר ונתן לאנשים רשות לעבור שם, אבל את בור המים הוא לא הפקיר. ואומר רביי, וממי, ומאיכן אני אוכיח את דבריי שאכן התנאים נחלקו בשתי מחלוקות, מדקתני תרתי. מזה שכתוב במשנה שתי מקרים, הוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, ולכאורה נשאלת השאלה, היינו אח. לשם מה אמרה המשנה את שני המקרים? הרי מדובר על עיקרון זהה. אלא לאו אחי כאמר, האם לא כך התכוונה המשנה לומר שהמקרה הראשון זה הוחלק אחד במים וזה מדבר בשעת הנפילה, המקרה השני או שלקה בחרסית וזה מדבר לאחר נפילה. ומסיקה הגמרא מדברי אביי ומדמתניתין בתרתי, מאחר שהעמדת שבמשנה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשתי מחלוקות, ברייתא נמי בתרתי. זה מעיד על כך שגם הברייתא שהוזכרה בסוף העמוד הקודם, בה נחלקו רבים מאיר וחכמים, כאשר חכמים זה בעצם רבי יהודה, מן הסתם גם שם הם נחלקו בשתי המחלוקות, גם בשעת נפילה וגם לאחר נפילה. אומר תוספות שלא ניתן להעמיד את הברייתא בדומה למשנה, שהמקרה לגבי קד מדבר רק על שעת נפילה, והמקרה של הגמל מדבר רק לאחר נפילה, משתי סיבות. סיבה ראשונה, מצד ציור המציאות, כי סתם ככה אדם מפקיר את החרסים, אבל אדם לא מפקיר את הנבלה של הגמל. ולכן זה לא דומה לציור במשנה, ששם אדם מפקיר גם את המים שהיו בתוך הקד וגם את החרסים. סיבה שנייה היא דיוק מלשון הברייתא, שנקטה את הלשון ולא סילקה גם לגבי הקד, שמשמע ממנה שהיה לו פנאי לסלק את השברים והוא לא עשה את זה. ולכן בהכרח שלגבי קד, נחלקו רבי מאיר וחכמים, דהיינו רבי יהודה, גם בשעת הנפילה וגם לאחר הנפילה. ואם כך הוא לגבי הקד, אז בהכרח שהם נחלקו בשתי המחלוקות גם לגבי הגמל. ועל כן שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לגבי המקרה הראשון בברייתא, שנשברה קדו ולא סילקה, משכחת לה, אכן ניתן לצייר שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשתי המחלוקות, או שמדובר על נזק שנגרם בשעת הנפילה של הקד, ונקודת המחלוקת היא האם נתקל פושע הוא או לא, או שמדובר על נזק שנגרם לאחר הנפילה של הקד, ואז נקודת המחלוקת האם מפקיר נזקיו חייב מדין בור או לא. אלא במקרה השני בברייתא, כאשר נפל גמלו ברשות הרבים ולא העמידו, אז בשלמה לאחר נפילה משכחת לה, אני יכול לצייר את המציאות, שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במפקיר נבלתו של הגמל. אלא בשעת נפילה, איך היא משכחת לה? כיצד ניתן להסביר שהם נחלקו האם נתקל פושע הוא? שהרי מה יכול בעל הגמל לעשות אם נתקלה בהמתו? כי רק כאשר הוא עצמו נתקל ונשברה כדו, ניתן לומר שרבי מאיר אומר שנתקל פושע הוא, כי הוא היה צריך לעיין וללכת בזהירות בדרך. אבל ביחס לגמלו שנתקל, כיצד יכול רבי מאיר לומר שבעל הגמל פושע הוא? עונה על כך אמר רב אחא, כגון דאברה במאיה, דרך שרעתא דנערה. מסביר רש"י, ששרעתא זה מלשון שרוע וקלות, והכוונה שגדל הנער וכיסה את עין הדרך, ובעל הגמל פושע הוא, שהוליך את הגמל שלו בדרך ההיא, ונפל הגמל, ובנפילתו התיז מים מן הנער וטינף בגדים. ושואלת הגמרא, איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אי דאי כדרכא אחרינא, אם יש דרך אחרת שאינה מוצפת, אז פושע הוא. ואין לו דין נתקל אפילו לשיטת רבי יהודה. והיא דלקא דרכא אחרינא, ואם אין דרך אחרת להוליך את הגמל, אלא רק הדרך המוצפת, הרי אנוס הוא. וגם לשיטת רבי מאיר, הוא יהיה פטור מהנזק. אלא חוזרת בה הגמרא מהסבר המציאות של רב אחא, ומביאה ציור מציאות אחר. משכחת לה, ניתן למצוא את המציאות עליה נחלקו התנאים בברייתא, דאיתקיל ואיתקילה בי גמלה. שהאדם שהנהיג את הגמל נתקל בעודו הולך בדרך יבשה, ואז הייתה תאונת שרשרת, כי הגמל נתקל בו. מקרה כזה, לפי שיטת רבי מאיר, הוא יהיה חייב, כי נתקל פושע הוא. אז עד לכאן ראינו, שגם את הברייתא בה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, ניתן להסביר כהסברו של אביי, שהם נחלקו גם בשעת נפילה וגם לאחר נפילה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדברי המשנה שלנו, על פי מה שהסביר אביי, שהם נחלקו לגבי מפקיר נזקיו, שואלת על כך הגמרא, מה היא מתכוון איקה? איזו כוונה יש בדבר? שבעקבות הכוונה הזו אמר רבי יהודה שבעל הקד התחייב בנזק. עונה על כך אמר רב יוסף שהכוונה במתכוון לזכות בחרסיה, וכן אמר רב אשי שמדובר במתכוון לזכות בחרסיה. והיות שהוא לא הפקירן, לפי רבי יהודה הוא יהיה חייב, אבל אם הוא לא מתכוון לזכות בהם, הרי הוא יהיה פטור, שהרי לשיטתו של רבי יהודה, לפי מה שהסביר אביי, מפקיר נזקיו פטור. ונסכם את דעתו של אביי. רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו בשתי מחלוקות. המחלוקת הראשונה, האם נתקל הוא פושע או לא. העיתוי של המחלוקת זה בשעת הנפילה, כאשר לפי רבי מאיר, אדם שנתקל ונשברה כדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים, בעל הקד יהיה חייב כי נתקל פושע הוא. רבי יהודה לעומת זאת סובר, שנתקל אינו פושע, ולכן רק אם בעל הקד יתכוון לשבור את כדו, אז הוא יהיה חייב בנזקים, אבל אם הוא לא יתכוון לשבור את כדו, אלא הקד נשבר בגלל שהוא נתקל, הוא יהיה פטור. המחלוקת השנייה היא לגבי מפקיר נזקיו, עיתוי המחלוקת זה לאחר הנפילה. כאשר לפי רבי מאיר, אדם שנשברה כדו ברשות הרבים, גם אם הוא הפקיר את החרסים, הוא יהיה חייב על נזק שהם יגרמו, מפני שזה הבור עליו דיברה התורה. רבי יהודה לעומת זאת סובר, שמפקיר נזקיו פטור, מפני שהבור עליו דיברה התורה זה בור שנמצא ברשותו של האדם, ולכן רק במתקנה שהוא התכוון לזכות בחרסים הוא יהיה חייב, אבל באינו מתכוון לזכות בחרסים הוא יהיה פטור. הוא מצטט את הגמרא את דברי רבי אלעזר שאמר בשעת נפילה מחלוקת, ורוצה הגמרא להסיק מלשונו, אבל לאחר נפילה מהי? מה הוא סובר לגבי מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה? כנראה שהוא סובר שדברי הכל פטור, אבל כיצד זה ייתכן? והאיק הרבי מאיר דמיחייב, והרי יש את דעתו של רבי מאיר שראינו בברייתא בסוף העמוד הקודם, שאם נשברה כדו ולא סילקה או נפל גמלו ולא העמידו, מחייב רבי מאיר, ושם בהכרח שמדובר על הזק שלאחר נפילה. אלא מה היא תרצה להסיק מדברי רבי אלעזר, שלאחר נפילה דברי הכל חייב? והאיק הרבנן דפטרי, והרי באותה ברייתא, דעת חכמים המזוהים עם רבי יהודה, פותרים בדיני אדם ומחייבים רק בדיני שמיים. אלא בהכרח אומרת הגמרא, מהי הכוונה בדברי רבי אלעזר, שאמר בשעת נפילה מחלוקת? הכוונה אף בשעת נפילה. וכמה השמלן, ובא רבי אלעזר להשמיע לנו, שגם את הברייתא צריך להסביר כדי אביי. כאילו לדבריו לא היינו יכולים לדייק מלשון הברייתא, שהם נחלקו לא רק לאחר נפילה, אלא גם בשעת נפילה. הפכנו דף, ומביאה הגמרא את ההסבר השלישי, במה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. ורבי יוחנן אמר, לאחר נפילה מחלוקת. ושואלת על כך הגמרא, אבל בשעת נפילה מהי? מה סובר רבי יוחנן? שלדברי הכל, על נזק שנגרם בשעת נפילה, יהיה פטור? והמדקה אמר רבי יוחנן לקמן. לגבי המשנה בדף למד א', לגבי שני קדרים, שהיו מהלכים ברשות הרבים זה אחר זה, והראשון נתקל ונפל, והשני נתקל בו, שהראשון חייב בנזקי שני. ואמר על כך רבי יוחנן, לא תימא מתניתין רבי מאירי, דאמר נתקל פושע הוא. אל תאמר שהמשנה שם היא בשיטת רבי מאיר, שהקדר הראשון שנתקל הוא פושע, ולכן הוא חייב בנזקי השני שנתקל בו. ומהמשפט הזה ניתן להסיק מכלל דרבי מאיר לשיטתו של רבי יוחנן מחייב במקרה כזה. אלא מה היא תאמר שלשיטת רבי יוחנן, בשעת נפילה דברי הכל חייב, ועמידה כאמר רבי יוחנן לקמן, את המשפט שלא תימא אל תאמר שמתניתין המשנה שם כשיטת רבי מאירי דאמר נתקל פושעו, אז מכלל דפטרי רבנן, שהמשנה מסתדרת גם לשיטת חכמים, מה שאומר שגם חכמים פותרים במקרה כזה. אלא מסיקה הגמרא, הקמא שמלן, בא רבי יוחנן להשמיע לנו, דמפקיר נזקיו דהכה הוא דפטרי רבנן, מפני דאנוסו, אבל מפקיר נזקיו דאלמה מחייבי. הוא מסביר רשי, שרבי יוחנן בא להשמיע לנו, שדווקא במקרה של המשנה שלנו, שתחילתו אונס, פטרו חכמים את המפקיר נזקיו, מפני שהנזק התחיל בנתקל, ונתקל זה אונס. אבל סתם אדם שמפקיר נזקיו, כגון שהשליחו מדעת, או כגון שחפר בור ברשות הרבים, במקרה כזה מחייבים חכמים. וכך צריך להסביר את דברי רבי יוחנן, שלאחר נפילה מחלוקת, שמה שנחלקו רבי מאיר ורבנן במשנתנו בהפקיר נזקיו, זה דווקא במקרה שהפקרת הנזקים באה לאחר נפילה. זאת אומרת שהמחלוקת שלהם בעצם נובעת מהיחס לאדם שנתקל. לפי רבי מאיר הוא פושע, ולפי רבי יהודה הוא אנוס. אבל במפקיר נכסיו על ידי השלחה, אין מחלוקת שלדברי הכל הוא יהיה חייב. זאת אומרת שלשיטת רבי יוחנן, יש רק נקודת מחלוקת אחת במשנה, והיא האם נתקל הוא פושע או לא. וזה בא לידי ביטוי בשני המקרים במשנה, גם על נזק שנגרם בשעת הנפילה, וגם על נזק שנגרם לאחר הנפילה. מה שאומר שרבי יוחנן ואביי בעצם נחלקו במקרה של אדם שהשליך את נזקיו ברשות הרבים מדעת, ולאחר מכן הפקיר אותם. שלשיטת רבי יוחנן במקרה כזה לא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, והאדם יהיה חייב, ואילו לשיטת אביי, גם במקרה כזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. ומביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים בנושא מפקיר נזקיו. רבי יוחנן ורבי אלעזר נחלקו בדבר. אחד אמר חייב וחד אמר פטור. ומקשה על כך הגמרא, לימה אם נאמר שמן דמיחאי סבר כרבי מאיר ומן דפטר סבר כרבנן, דהיינו כרבי יהודה, והרי לא מסתבר לומר שנחלקו המוראים במחלוקת תנאים שקדמה להם. מתרצת הגמרא שאליבא דרבי מאיר כולי עלמא לא פליגי. הכל מודים ואין מחלוקת בדבר. שלשיטת רבי מאיר, אדם שהפקיר נזקיו יהיה חייב. שהרי אם במקרה של אדם שהפקיר נזקיו על ידי אונס חייב רבי מאיר, אז כל שכן שהוא יחייב אדם שמפקיר נכסיו כאשר תחילת ההפקר זה ברצון. כי פליגי, אבל מה שנחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר, ניתן לומר שזה אליבא דרבנן. בשיטת חכמים, שמן דפטר את המפקיר נזקיו, הוא סובר כרבנן. שלדעתו הם פטרו במשנה אדם שהפקיר את נזקיו בכל מקרה, בין אם הוא היה אנוס ובין אם זה היה מרצון. ומאן דמחייב אמר לך, אנא דאמרי, מה שאני אמרתי מסתדר אפילו לרבנן, מפני שעד כאן לא פטרי רבנן, אלא במפקיר נזקיו דהכה. רק במקרה של המשנה, ששם מדובר על אדם שהפקיר נזקיו משום דאנוסו. אבל במקרה של מפקיר נזקיו דאלמה, גם חכמים מחייבי. וההסבר הזה תואם להסבר של רבי יוחנן, שחכמים פטרו במשנה אדם שהפקיר נכסיו, רק מפני שתחילת התהליך היה באונס, אבל אדם שהפקיר נזקיו באלמה יחייבו אותו חכמים. וביחס למחלוקת האמוראים, אומרת הגמרא, תסתאה, מסתבר לומר, דרבי אלעזר הוא דאמר שמפקיר נזקיו חייב. דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, שני דברים אינן ברשותו של אדם, והסען הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו הן. הראשון זה בור ברשות הרבים, שהרי התורה חייבה אדם שחפר בור ברשות הרבים, למרות שהבור לא שייך לו. והדבר השני, וחמץ משש שעות ולמעלה. הוא מסביר רש"י, שמחצות היום של ערב פסח, אין חמץ נמצא ברשותו של האדם, שהרי הוא אסור בהנאה, ובכל זאת, אסרו הכתוב כאילו הוא ברשותו, שהאדם יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. ומהדבר הראשון שהזכיר רבי אלעזר בשם רבי ישמעאל, אכן תסתיים שרבי אלעזר הוא זה שאמר שהמפקיר נזקיו חייב. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? האם כך אמר רבי אלעזר? ואמר רבי אלעזר איפכה בדיוק להפך, דתנן, שכך שנינו במשנה בדף למד, ההופך את הגלל ברשות הרבים, מסביר רש"י שיש זבל בהמות שמופקר ברשות הרבים, ואדם הפך אותו ממקום אחד למקום אחר. והוא זק בהן אחר, הדין שהוא חייב בנזקו. ואמר על כך רבי אלעזר, לא שנו אלא שנתכוון לזכות בהם, אבל אם הוא לא נתכוון לזכות בהם, הדין שפטור. כי רק אם בשעה שהוא יגביה את הגלל הוא יתכוון לזכות בו, אז הוא חייב משום ממונו, שאף על פי שהוא הניח אותו במקום אחר ברשות הרבים, הוא לא הפקיר אותו, אלא נתכוון לתלו משם לאחר זמן. אבל אם בשעה שהגביה את הגלל הוא לא יתכוון לזכות בו, הדין שהוא פטור, אף על גב שהוא בעצם קרא בו ברשות הרבים בשעה שהוא הפך את הגלל. שהרי אדם נתקל בגלל במקום החדש אליו הוא זרק אותו, אבל אם הוא היה משאיר אותו במקומו הראשון, אז האדם הזה כנראה לא היה נתקל בו. עד לכאן ציטוט דברי רבי אלעזר, על מה? תאמר מכאן שלשיטת רבי אלעזר מפקיר נזקיו פטור. שהרי אם רבי אלעזר אומר שבור ברשות הרבים פטור, אז ודאי שהוא הדין למפקיר נזקיו ברשות הרבים. שהרי מי שמחייב את המפקיר נזקיו ברשות הרבים, לומד את זה מבור ברשות הרבים. וזה לכאורה סותר את דברי רבי אלעזר בשם רבי ישמעאל. מתרץ את הקושיה אמר אבא דבא רבא, שרבי אלעזר יסביר שהמשנה מדברת במקרה שהחזירה את הגלל למקומה. כך שהוא לא קרא בור חדש ברשות הרבים, אלא זה בעצם כאדם שלא נגע בגלל מעולם. ולכן אמר רבי אלעזר, שרק אם הופך הגלל יתכוון לזכות בהן, הוא יהיה חייב בנזק. אבל במקרה של אדם שהפקיר נזקיו, הוא אכן יהיה חייב, כפי שהסקנו מהדברים שאמר רבי אלעזר בשם רבי ישמעאל. ואמר על כך רבינה, משל דרבד הבר אהבה, למה הדבר דומה? למוצא בור מגולה וכיסהו וחזר וגילהו, שהדין שהוא יהיה פטור. אמר לי, מקשם ארזות רברי, בנו דרב מרי לרבינה על דבריו, מי דמי? האם דומה המשל שאמרת לדברי רבד הבר אהבה? הרי הטעם, שם במשל שהבאת, לא הסתלק לאום מעשה ראשון. גם על ידי כיסוי הבור, לא הסתלק ונעלם המעשה הראשון, שזה חפירת הבור. ולכן גילוי הבור לא נחשב למעשה חדש. מה שאין כן הכה, כאן במה שאמר עבד הבר אהבה, הרי למרות שהוא החזיר את הגלל למקומו, כן הסתלק לאום מעשה ראשון, שהרי בשעה שהוא הרים את הגלל מרשות הרבים, הוא בעצם סילק את התקלה ולא היה קיים בור, וכשהוא החזיר אותה אפילו לאותו מקום, הוא יצר את הבור מחדש. הלא דמי, אין זה דומה, אלא למוצא בור מגולה ותממה, וסתם את הבור וחזר וכפרה. שעל ידי כך דה הסתלקלהו, הסתלק ונעלם המעשה הראשון של חפירת הבור, ולאחר שהוא חזר וחפר את הבור וקיים עלה ברשותו. ועכשיו עומד הבור ברשותו והוא יהיה חייב על הנזקים שיגרמו. אז אם כך חוזרת השאלה, כיצד להסביר את דברי רבי אלעזר אל מול המסקנה העולה מדבריו בשם רבי ישמעאל? אלא אמר רב אשי שצריך להסביר כשהפכה את הגלה לפחות משלושה. מסביר אשי, שמתחילה הוא לא הגביע את הגלל בגובה של שלושה טפחים מעל גבי הקרקע, ולכן זה כלל לא נחשב הגבעה. וממילא זה נחשב כבור פתוח שלא נסתם מעולם. ועל זה אמר רבי אלעזר, שאם הוא לא התכוון לקנות את הגלל, אז הוא לא יתחייב על נזקים שנגרמו מהגלל, שהרי זה לא נחשב לממונו. מקשה הגמרא על תירוצו של רב אשי, ומאי דוחקי דרבי אלעזר לאוקמי, מה דחקה לפי זה את רבי אלעזר להעמיד את המשנה כגון שהפכה לפחות משלושה טפחים מעל גבי הקרקע? ועל פי זה צריך לומר, ותאמה שאמרה המשנה שהוא חייב בנזקים, רק במציאות דקין התכוון לזכות בה. אם אינו מתכוון לזכות בה, אז הוא לא יהיה חייב בנזקין. אבל מדוע רבי אלעזר היה צריך להעמיד את המשנה דווקא בצורה כזאת? לוקמה יכול היה להעמיד את המשנה במקרה הרבה יותר פשוט, כאשר מדובר שהוא הגביה את הגלל למעלה מג' טפחים, והיות שלפי רבי אלעזר מפקיר נזקיו חייב, אז ואף על גב שהוא לא נתכוון לזכות בה, עדיין הוא יהיה חייב. שהרי בעצם זה שהוא הרים את הגלל מעל שלושה טפחים מהקרקע, הוא בעצם יצר תקלה חדשה, דהיינו בור חדש. עונה על כך, אמר רבה, מתניתין קשיטי. קושי לשוני במשנה אילץ את רבי אלעזר להסביר כפי שהוא הסביר. שהרי מהי עיריה, מדוע נקטה המשנה לשון של הפך את הגלל, ליתני, יכלה המשנה לשנות לשון של הגביה את הגלל. אלא בהכרח שמע מינה, כפי שאמר רבי אלעזר, שהמשנה מדברת שהוא הפך את הגלל בפחות משלושה טפחים מהקרקע, מפני שכל לשון הפך למטה משלושה הוא. אז עד לנקודה הזו בעצם הגענו למסקנה, שבמחלוקתם של רבי יוחנן ורבי אלעזר, רבי אלעזר הוא זה שאמר שהמפקיר נזקיו חייב. מה שאומר, ומדי רבי אלעזר הוא זה שאמר חייב, אז רבי יוחנן הוא זה שאמר פטור, אבל ומי אמר רבי יוחנן האחי? האם רבי יוחנן אמר כך? והתנן, והרי שנינו במשנה בדף למד, אדם המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, והגודר את גדרו בקוצים, דהיינו שהגדר שלו עשויה מקוצים ולא מאבנים, וגדר של אבנים שנפל לרשות הרבים, במידה והוזק בהם אדם אחר מכל התקלות הללו, הדין שהאדם הראשון חייב בנזקו. ואמר על כך רבי יוחנן, לא שנו במשנה שהגודר בקוצים חייב, אלא במפריח שהוא נתן לראש של הקוצים להיות ברשות הרבים, שזה ודאי בור ברשות הרבים. אבל במצמצם את הקוצים לתוך הרשות שלו, הרי זה בור שנמצא ברשותו, והדין שהוא פטור. הוא מסביר רשי שהחידוש בדבר, שלמרות שהוא הפקיר את רשותו והקצה אותה לרשות הרבים, עדיין הוא יהיה פטור. עד לכאן ציטוט דברי רבי יוחנן, הוא מברר את הגמרא את דבריו, מצמצם, מה הייתה מה? שהוא פטור על הנזקים שיגרמו מהקוצים, לאו משום דעה ולבור ברשותו? האם זה לא משום שאומנם המקום שייך כבר לרבים, אבל הבור עדיין נמצא ברשותו של האדם ושייך לו? מכלל, זאת אומרת שלשיטת רבי יוחנן, דחיוב הדבור ברשות הרבים הוא. על מה? אז מכאן תאמר שלשיטת רבי יוחנן, מפקיר נזקיו חייב, כי זה מקביל לבור ברשות הרבים. דוחה הגמרא שלא זה ההסבר לדברי רבי יוחנן, אלא לעולם אימא לה. יאמר לך רבי יוחנן שאדם לא חייב על בור שלא שייך לו ברשות הרבים, ולכן מפקיר נזקיו יהיה פטור. ומצמצם את הקוצים לרשותו, מה איתה משהו פטור? זה משום דעית מרלה. שנאמר על זה, אמר רבך הברי בנו דרביקה, לפי שאין דרכם של בני אדם להתחכך בקטלים. אז האדם שהתחכך בגדר של הקוצים והוזק, הרי הוא משונה, כי הוא לא התנהג בצורה נורמלית. ובעל גדר הקוצים לא אחראי על הנזק שנגרם לו. מצד שני, אדם שהפריח את הקוצים לתוך רשות הרבים חייב על הנזק שהם גרמו, שהרי הם ממונו והוא לא הפקיר אותם, והפריח אותם נתן להם לגדול למקום ששם הולכים בני אדם. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי שמפקיר נזקיו פטור? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה ותנן, ושנינו את המשנה הבאה בדף נון, אדם החופר בור ברשות הרבים ודפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב בעל הבור. מה שאומר שרבי יוחנן סובר, שאדם חייב על בור ברשות הרבים, מה שבהכרח אומר שרבי יוחנן סובר שהמפקיר נזקיו חייב. אלא בהכרח אומרת הגמרא שלעולם רבי יוחנן אמר שהמפקיר נזקיו חייב, ומדי רבי יוחנן אמר שהמפקיר נזקיו חייב, אז בהכרח שרבי אלעזר שחלק עליו הוא זה שאמר שהמפקיר נזקיו פטור. אבל כיצד זה מסתדר עם מה שכבר ראינו קודם, ואמר רבי אלעזר, הפכנו דף משום רבי ישמעאל וכו', שיש שני דברים שאינן ברשותו של אדם, ואחד מהם זה בור ברשות הרבים שעשתה אותו התורה ברשותו של האדם. מה שאומר שלשיטת רבי אלעזר, המפקיר נזקיו ברשות הרבים חייב. מתרצת הגמרא לא קשיא, הדידי הדרבי. הדעה הפרטית של רבי אלעזר שהמפקיר נזקיו פטור. ומה שהוא אמר בשם רבי ישמעאל, זו לא הדעה העצמאית שלו, אלא הדעה של רבו, דהיינו של רבי ישמעאל. עד לכאן דף חפתית. למעוניינים בהרחבה, נשאלת השאלה כיצד ייתכן שרבי ישמעאל היה רבו של רבי אלעזר. הרי רבי אלעזר הוא המורה, הוא הבר פלוגתא של רבי יוחנן. רבי ישמעאל לעומת זאת הוא תנא, הוא בן דורו של רבי עקיבא. תשובה כך ניתן למצוא בספר יד מלאכי, לחכם מלאכי הכהן, שנולד לאמור לאביו חכם יעקב הכהן, בשנת תסמך 1700 למניין הנוצרים, באים לרבורנו שבאיטליה. ראשית תורתו הוא למד מפי רבו, החכם המקובל יוסף אירגס, מחבר הספר שומר אמונים, ומפי החכם המקובל אברהם חיים רודריגס. בשנת תצדיק 1730, נפטר רבו החכם יוסף אירגס בגיל 45. לפני פטירתו הוא הפקיד בידי תלמידו חכם מלאכי הכהן את כל כתבה ואף את ילדיו היתומים הקטנים. חכם מלאכי הכהן דאג לגדל את הילדים הקטנים והביא לדפוס את כתבי רבו ביחד איתם. בשנת תצדיקו 1736 הם הוציאו לאור יחדיו באמסטרדם את הספר שומר אמונים, ובשנת תקב 1742 הם הוציאו לאור בליבורנו את ספר השו"ת שלו דברי יוסף. חכם מלאכי הכהן שימש כרבה של העיר ליבורנו והיה מגדולי התורה באיטליה בתקופתו. חלק מתשובותיו ההלכתיות הובאו בכתבי חכמי דורו, ובין היתר באנציקלופדיה ההלכתית פחד יצחק לחכם יצחק למפרונטי. הייתה לו יד גם חוכמת הקבלה כרבותיו המובהקים. הייתה לו זיקה אף לתחום השירה, והוא חיבר כמה פיוטים וקינות בחייו, ביניהם קינות על פטירת רבותיו. גם חכם חיים יוסף דוד אזולאי העריך את חכם מלאכי הכהן באופן מיוחד, ודן בדבריו רבות לאורך ספריו. בשנת תקג 1743 יצא לאור בליבורנו ספרו שבחי תודה, שהוא סידור תפילת תודיה ליום כ"ב בשבט בקהילת ליבורנו. חכם מלאכי הכהן תיקן לאומרה בעבור נס שנעשה לקהילה ביום זה. בהקדמתו לספר הוא מתאר שבתאריך זה הייתה רוח שערה חזקה בים, מעין צונמי, ששטף ופגע קשה בעיר ליבורנו, והקהילה היהודית ערכה צום ביום זה ונושעה מאסון כבד. בשנת תקכ"ז 1767 יצא לאור בליבורנו ספרו המפורסם יד מלאכי, והוא סדר אנציקלופדי לכללי התלמוד והפוסקים, בהם הוא הקיף סוגיות רבות בתלמוד וכתבים רבים מחכמי הראשונים והאחרונים שכתבו בתחומים אלו. הספר נתפס לראשונה בחייו בשנת ה-1000 תקכ"ז, ובפעם השנייה בברלין בשנת ה-1000 תרי"ז. הספר נחשב לאחד מספרי הכללים היסודיים ביותר ומצוטט תדיר בכל ספרות הכללים שלאחריו. חכם מלאכי הכהן נפטר ביום כ"א בחשוון תקל"ב 1771 למניין הנוצרים, ומנוחתו כבוד בבית העלמין היהודי הישן בליבורנו. הרב דוד שלוש מסר בשם יהודה לייבי אלר, שהשתתף במשלחת הישראלית להעברת קברו של החידה מליבורנו להר המנוחות בירושלים, כי בעת חפירת הקבר של החידה פגעו החופרים בקבר הסמוך, שזה קברו של רבי מלאכי הכהן, וגילו את רגלו עטופת התכריכים. אנחנו מדברים על 200 שנה לאחר פטירתו. וכך הוא כותב בכלל מספר ריש י' ד', ואף על גב דקארי לי רבי אלעזר לרבי ישמעאל רבו, הוא לא היה תלמידו והוא לא הכירו, אלא רק משום שהוא אמר את המימרה הזאת משמו, משום הכי נאמר שהוא רבו. וכך גם מצאנו הגמרא בחולין, שנאמר שם הדידי הדרבי על שמואל, שאמר מימרה בשם רבי אליעזר. והרי ודאי של שמואל לא הכיר את רבי אליעזר מימיו, שהרי רבי אליעזר היה מדור החורבן, מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, ושמואל היה בדורות האחרונים, בסוף ימיו של רבי. ובכל זאת אומרת הגמרא שרבי אליעזר הוא רבו של שמואל מאותו טעם. וכן אומרת הגמרא בפרק יש נוחלין, הדידי עד הרבי על מימרה שאמר רבי יוחנן משום רשבי, וגם כאן אותו סיפור, ידוע כי רשבי לא היה רבו של רבי יוחנן, ורבי יוחנן לא הכירו. כי הרי אפילו בזמנו של רבי שהיה תלמידו של רשבי, רבי יוחנן היה ילד קטן, אלא בהכרח מזה שהוא אמר מימרה בשמו הוא נקרא תלמידו.